SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au. בשבוע שעבר צוין יום השואה בישראל. נכון לזמן פרסום הכתבה, חיים בישראל כ-133,362 ניצולי שואה, שגילם הממוצע הוא 87. בעולם כולו חיים כ-245,000 ניצולים. השבוע אנו משוחחים עם אחת מהן, בשם חיה שרפמן. שלום חיה.
שלום, שלום.
בואי בבקשה תציגי את עצמך.
שמי חיה שרפמן, ילידת 1934.
זאת אומרת שהשנה את בת 90 כבר חגגת?
90 חגגתי לפני כמה ימים 90.
מזל טוב.
תודה רבה.
בואי תשתפי אותנו קצת על הילדות שלך.
עד 38 חיינו במשפחה מאוד מבוססת, והייתי בת יחידה, והחיים היו רגועים ושלווים, וגם להערה שלי קראו ויגודה, שפירושה נוחיות, נעימות. זה הייתה הערה מסביב יערות, הכל ירוק.
איפה בדיוק הערה נמצאת?
זה מזרח פולין, זה עליית... זה פרובינציה של עיר גדולה לומז'ה.
אהה, אוקיי.
ואנחנו חיינו ברוגע עד שב-38 גייסו את אבי לצבא פולנית. ואז אנחנו הגענו עם האמא לוורשה לבקר את אבא. והגענו בלילה, באותו היום לפנות בוקר נכנסו הגרמנים. והצליל של הליכה של הגרמנים שהיה להם במגפיים, מין ברזלים שזה נתן צליל שהוא עד היום חדור לי בתוך האוזניים.
וואו, ואת עדיין זוכרת, בת כמה היית?
הייתי בת 5.
ולא שכחת את זה?
אני זוכרת כל דבר, מה שאני מספרת אני גם רואה, לא רק זוכרת.
מדהים.
ואז אנחנו תכף היינו, אנחנו התארחנו אצל משפחה שבאנו לביקור לכמה ימים, אבל בינתיים שפרצה המלחמה, התחלנו למדוד, הפגיזו את ורשה, והתחלנו למדוד, ועלינו על פלטפורמה עם המשפחה מוורשה, ונסענו לפרובינציות, לקלשין, ומרוב ההפגזות, הסוסים היו מתרוממים, וכולנו התגלצנו לתעלות או על הכביש, עד שכל פעם נרגעו הסוסים מהפגזות. ככה עברנו כמה ימים, וגם שם בדרך הפגיזו, אז חזרנו חזרה לוורשה, והסבתא שלי שילמה לנוצרי, שהוא בא עם עגלה, ולקח את אמי ואותי בתור משפחה שלו, ועברנו תוך, זה היה 120 קילומטר מהעיר שלנו, אבל נסענו, אני חושבת, אור וחושך, אני זוכרת, הרבה שעות, ונסענו בתור נוצרים, כי בתור יהודים לא היה כל כך מקובל למדוד מגבול לבור, כי זה היה, הרוסים פלשו באותו הזמן אצלנו. כשאנחנו הגענו לעיירה, כבר היה הבית שלנו, שפלשו אין כבדה, הרוסי, פלשו לבית, שזה היה קומותיים, והשאירו אותנו בחדר אחד. והרוסים היו מאוד מאוד אגרסיביים, הצבא שלהם. הם היו פלשו בכל הבית, אפילו שתו את הבושם של הוריי. שיקורים היו, והיה מאוד מאוד אלוף לחיות תחת שלטון שלהם.
כמה שנים חייתם ככה?
ככה חיינו בערך עד 40, סוף 40 או 41.
אוקיי.
עד הגרמנים כבשו על ידי אווירון שהפיל, אווירון גרמני הפיל אווירון רוסי בשדה לא רחוק מהבית של סבי, ואז פלשו הגרמנים. וזה היה עוד יותר גרוע, מכיוון שמבחינת חיים, היה לנו חיים לא כל כך מתוחים אצל הרוסים, אמנם שלחו לסיביר את האנשים העמידים, אבל היות ואצלנו היה אנקוודה, המפקדה הרוסית, אז בפרוטקציה ביניהם היו הרבה קצינים רוסים, שהם קשרו ידידות עם אבי, ודרך פרוטקציה נשארנו ולא שלחו אותנו לסיביר. חשבנו שאנחנו מאנשים המושרים, אבל זאת בשבילנו הייתה כללה גדולה, הרבה יותר קשה.
אם הייתי מבקש ממך לספר לי על התקופה הכי קשה שלך, איזה תקופה היית בוחרת?
התקופה הכי קשה הייתה שהאימא שלי הייתה בהיריון, והיא הייתה צריכה לעשות הפלה לפני שחיסלו את הגטו בלומז'ה. אצלנו לא היה גטו, רק טלאים צהובים לבשו המבוגרים, אבל אמי לא יכלה לנסוע לעשות הפלה בעיר הגדולה, ואמי ילדה בתוך הבונקר. בבונקר שהאימא ילדה היינו ביער, שאבא עם אחת הנוצרים שעזר לנו, הם חפכו בונקר בתוך יער, והיינו 8 איש בתוכו. ומה שהיה שאמא ילדה, אבי היה מיילד, ושאמא ילדה באותו היום בבוקר, היא ילדה בלילה, בבוקר גילה אותנו האח של הנוצרי שעזר לנו להתחבא. ואז היינו, ברחנו באותו הבוקר אחרי הלידה של האמא, ואת התינוק היו צריכים לקפור מפני שהוא נפטר. ומה שזכור לי בתור ילדה, שקברו את התינוק ואני רצתי אחרי אבי לראות, זה היה במקום איפה שנמלים מתאספים, כי זה היה מקום שהוא חי תמיד, האדמה חיה, החול תמיד בתנועה, ושלא ייזהו שזה משהו טרי. וזה נשאר לי הרבה שנים בזיכרון. אחת מהזיכרונות הקשים, זה היה אחת מהם.
כן, לא קל, לא קל. אני רוצה רגע לדבר על אבא שלך. אני מבין שאביך, זיכרונו לברכה, הוא לא רק הציל את המשפחה שלו, אבל גם משפחות אחרות. תוכלי לספר לנו קצת?
אבי, הוא היה עם תושייה לא רגילה. אבי, שבועיים לפני שחיסלו את הגטו בלומז'ה, אבי אמר שאנחנו חייבים לישון ביער כל לילה לברוח, למה בלילה בן אדם לא יודע להגן על עצמו, ויבואו בטח וגם ייקחו אותנו לקזרמים, שזה היה בזמברוף, זה היה בצד השני של העיירה שלנו. היינו 12 קילומטר משני ערים גדולות. בלומז'ה היה גטו, ובזמברוף היו קזרמים של הצבא הפולני, ששם אספו מכל הסביבה את היהודים, ושלחו אותם למחנות השמדה. אז אנחנו כל לילה, כשבועיים, ברחנו ליער לישון, הייתי בת יחידה, וישנו ביער, והיה הסכם עם הסבתא שהיא תתלה סדין לבן. אם יהיה בלילה יהיה איזה פשיטה, זה אסור לחזור. וכך אחרי כמה שבועות של לידודים שכל יום חזרנו בבוקר, עד שלילה אחת הסבתא לא תלתה את הסדין הלבן, וידענו שאסור לנו לחזור, ומאז התחלנו להתגלגל בשדות, בתפועות, נרטבנו עד עצם הצמות, וככה עברנו שבועות חודשים, עד שנוצרי אחד רחם עלינו, שהוא היה בקשר עם העבודה של הוריי, והתחבנו אצלו, כמה חודשים על הגורן.
יש עדיין ויכוח לגבי האחריות של הפולנים לשואה. האם ממה שאת יודעת, רובם שיתפו פעולה עם הנאצים? הם היו אדישים לגורל היהודים? הם הצילו יהודים?
אנחנו היינו בקשר עם שני חקלאים שהם הצילו אותנו, בזכותם אנחנו חיים. אנחנו נתנו להם גם כן שהם קיבלו את הציון של המדליות של חסידי האומות. ב-64 אחת הנוצרים שלנו קיבל מהראשונים חסיד האומות. הבאנו אותו לארץ, חצי שנה היה אצלנו, ואנחנו בקשר היינו כל השנים. אבל לעומת זה, אני יודעת אישית מפולנים שהם הרגו, הם עצמם עזרו להרוג, וגם כן אפילו ביום השחרור הרגו חבר של אבא שלי. אז ככה שהם הרגו ביום השחרור, הרגו את הדוד שלי, שהוא נפצע מאווירון גרמני, ופולני עטף אותו עם גדר טייל, וזרק אותו לאגם. אחרי שהשתחררנו, אז הוציאו אותו משם, וזכרו לי את המצב של בן אדם שהוא היה כולו בוץ שחור, וילדה בת 7 ראיתי איך בן אדם מת מפולני שהוא נקם בזה שנשאר יהודי.
אני רוצה רגע לקפוץ עכשיו קדימה להווה, ואני רוצה לדעת איך הצלחת בכל זאת להשתקם אחרי השואה. זה לא קל.
להגיד לך בכמה מילים, אני גידלתי שני ילדים למופת, שעד שהם הגיעו לגיל 10, אני לא ישנתי לילות, כי פה היו כל הזמן, היו מין מלחמות קטנות כמו שאומרים, אבל מלחמות שבעלי היה בצבא, במילואים, ואני כל הזמן פחדתי והתביישתי לאגור אוכל, כי פחדתי שהילדים יישארו בלי אוכל, וזה אני הרגשתי את זה כמה שנים, מה זה בלי לאכול פרוסת לחם. וזה הייתה מלחמה להיות מקומית, להיות סברה,
כן.
ולא להראות שאני דואגת שלא יהיה אוכל למחר. הייתי הולכת לרחובות רחוקים מהבית, וכל פעם צוברת אוכל שיהיה לי לילדים. ככה שאני חייתי תמיד בפחד שהילדים לא יעברו את זה מה שאני עברתי.
וזה הזמן להזכיר למאזינינו שאנחנו משוחחים עם חיה שרפמן, ניצולת שואה בת 90 מישראל. וחיה, כיום את נפגשת ומדברת עם אנשים צעירים ועם חיילים, ואיזה מסרים את מנסה להעביר להם?
אני רוצה לומר לך שאני עד גיל, עד שעשו משפט אייכמן בארץ, אני לא הילאתי אף מילה של השואה. אני התביישתי, למדתי פה בתיכון, לא ידעו שאני עברתי את השואה, כי אני 3 שנים הייתי במחנה עקורים שלמדתי עברית. הגעתי עם שפה עברית ברורה, ושיחקתי תפקיד כאילו אני מילידי הארץ, לא להראות חולשה. אבל אחרי שהיה המשפט של אייכמן, ראיתי שיש התעוררות של הבנה באנשים כאן, ואז התחלתי לאט לאט לספר. ואחרי דרישות שהיו לי, אז אני מאז מרצה לתיכוניסטים, ואני גם הייתי מוזמנת בפולין, שזאת עיר לומז'ה שהייתה על ידינו, בתור יהודיה, כי שם היו 50% יהודים, בזמן לפני המלחמה, והיה 600 שנה לעיר, אז הזמינו אותי, גם נעשו דלגציה,
שליחות כן.
מהארץ, 25 איש, ואני נסעתי לשם, והרציתי בפולנית ותרגמתי בעברית, וככה שאני מרגישה חובה שאני צריכה להשאיר עדות, כי אני כבר מהשארית האחרונה שנשארו.
וזה לא רק את חיה, מספר הניצולים בעולם הולך ויורד, ובעוד 10 שנים, 20 שנה, כבר לא יישאר מי שיספר ממקור ראשון על השואה. וכמו שאת יודעת, בימים אלו, במיוחד הצעירים של היום, לא בדיוק מתעניינים בהיסטוריה, לא כולם, כן? אבל עדיין, מה ניתן לעשות בכדי לשמר את זוועות השואה?
אני אומר לך מה, בזמן שאני הרציתי, רק מתוך חובה, שידעו את היסוד מה שהיה בשואה, וזה הרגשתי חובה, כי רציתי להחדיר לאנשים שידעו מה זה נקרא שיש לך עם. כי יש לנו מדינה, זה כמו שיש לך הורים, אתה מרגיש בטוח. שהייתי בגולה בתור ילדה, שהייתי הולכת מסבא לסבא, במרחק לא גדול, היו מתנפלים ילדים יוצאים מהחצרות, והיו שרים לי בפולנית, ז'דובצ'קה חיה, פשדבאו היייקה, פוצ'מו, פוזוטמו, זה מין, בחרוזים על יהודיה השפלה. אז הרגשתי את זה כבר מקטנות, ורציתי שידעו הדור, שידע להעריך כמה זה חשוב שיש מדינה. מדינה שיש לך, זה נותן לך ביטחון שיש לך מי שיגן עליך. והיות ועכשיו מה שאנחנו עברנו, ובאמת היה קצת פשלה מההתחלה, שלא יגנו על אנשים, אז זה קשה מאוד להבין את זה, מה שזה, מה שילמו מחיר בימים הראשונים, שזה לא היה צריך לקרות וזה קרה. אז אני מרגישה עכשיו שקשה לי להסביר, ללכת לסמינרים או לתיכוניסטים, להסביר, כי אנשים בדור הזה לבד מרגישים את זה, וזה פשוט כואב לי להוסיף להם עוד אש למדורה. אז אני ביטלתי הרבה הרצאות עכשיו, אני לא הולכת. אבל אתה יודע, לא יומן שאני הסכמתי הרצאה כן אחת לעשות, זה אנשים מבוגרים כבר, שהם צמאים עוד לדעת ורוצים לדעת, אז אני ממשיכה החודש לספר גם כן את הסיפור פה בבית, אני נמצאת בבית מעוגן, והסכמתי לספר, כי זה בגילאים שעוד לא לפני הצבא, וגם כן לא רוצה להכניס לצעירים, את הכיף תוספת ממה שכל אחד יסבול כל חייו, כי זה משאיר כתם לכל החיים.
כן, ואני חייב עכשיו לשאול אותך על האירועים של השביעי באוקטובר, וכמובן על האנטישמיות שגואה ברחבי העולם. מה זה עושה לך? איך את מרגישה כשאת רואה שההיסטוריה בעצם חוזרת על עצמה?
אז אני אומר לך, אני הרגשתי תמיד שנסעתי הרבה לחול, ותמיד הרגשתי שלא להתבלט, כי אני תמיד הייתי בפחד שיגלו שאני יהודיה. יום האחד שהייתי בחול, אחרי מלחמת ששת הימים, ואנחנו אז היינו כגיבורים, אז באמת הייתה מלחמימות, בכל מקום קיבלו אותנו בתור ישראלים. אבל אני השתדלתי תמיד לא להתבלט, זה נשאר לי, ואני עזרתי תמיד הילדים לא להתבלט ולא להרגיש שאנחנו ישראלים יהודים. כי אני הרגשתי שהשנאה עוד נשארה, זה עוד לא נפסק. ועכשיו שאני שומעת מה שנעשה בגלות, ויש לי גם נכדה עם משפחה בניו ג'רסי, שהיא שמה כבר 20 שנה, ואני תמיד בפחד מזהירה אותה שהיא תהיה זהירה, שהילדים בבתי ספר שתהיה זהירה. כי נהוג שכל אחת הולך איפה שהבני העם שלו. והיהודים הישראלים גם מוחדים באותה סביבה כמעט. כולם נמשכים באותה סביבה להרגיש שהם שייכים לאותה מקום. ואני תמיד מזהירה אותם, כי אני נשאר לי הפחד של השנאה.
אירועי השביעי באוקטובר גרמו לשוק טוטלי להרבה אנשים בישראל וגם כמובן ברחבי העולם.
כן.
הרבה אנשים שואלים, איך אפשר להתאושש מזה? מה אתה התמציעה להם?
אני אומר לך מה שקרה בשביעי לאוקטובר, מה שקרה, זה מראה הלאה כמו שכל ההיסטוריה שלנו, שהאחדות של העם, זה לא קיים בשום מקום דבר כזה. ההתנדבויות מה שיש בעם, זה לא יתואר. אבל הפשלות שעשו המנהיגים שלנו, זה דבר שגם לא ישכח. ואנחנו חיינו כל החיים אנשים בתור אמונה שהעם שלנו הוא עם חזק ועם שהוא יודע להגן על עצמו. אבל הטעות שהייתה שהותקפנו ובאותו הזמן לא היו מוכנים לזה, זה קשה מאוד להשלים. אי אפשר להתגבר על המחשבה הזאת, וזה קשה מאוד, רק התקווה היא שאנחנו נתגבר כרצון העם. הנוער, החיילים שלנו, הוכיחו כמה הם אחרים ממה שהדור הצעיר המפונק. הם מרגישים כמה הם צריכים להילחם בשביל שקיים העם יישאר. וזה נותן עידוד.
אז את בעצם אומרת שאת רואה את ישראל יוצאת מהמשבר הנוכחי חזקה יותר.
ודאי, אין לנו ברירה. אנחנו צריכים להראות בטכנולוגיה, בכל קידום. זה אי אפשר לתאר מדינה של 70 וכמה שנים, איך שהיא התקדמה, זה הרי דבר, זה ניסים, זה רק באמת מוח יהודי יכול להיקיים כזאת מדינה בזמן כל כך לפני המאה של החיים של מדינה, וזה לא דבר מובן מאליו. אז אני מאמינה הלאה שאם יש לנו כזה אחדות של עם, שאנחנו ננצח, כי יש לנו מטרה להמשיך להיות עם.
חיה שרפמן, אני מאוד שמחתי לשוחח איתך, ואני מאחל לך חיים ארוכים, ושיהיה רק טוב. תודה רבה על השיחה.
בבקשה. תודה רבה.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.